חוץ מרצח ואונס, עשיתי הכל. ואז פגשתי לראשונה את אחד הקורבנות שלי. כתבתה של נטע חיטוב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. ב-2006 נסעה פרופסור נורית שנבל, אז עדיין סטודנטית לדוקטורט, לבאר שבע. בדרך ראתה שלושה נערים שמחפשים טרמפ והחליטה לאסוף אותם. כשהגיעו ליעד, שניים מהנערים הודו לה ויצאו מהאוטו, אבל השלישי עבר לפתע למושב שלצידה וניסה לדחוף אותה בכוח מחוץ למכונית. היה ברור שהוא רוצה לגנוב את הרכב. באינסטינקט מהיר הוציאה שנבל את המפתח מהסוויץ' והחלה לצעוק, תוך כדי שהנער חוטף ממנה את המפתח. במקרה חלפו במקום שני עוברי אורח ולמראה הגברים המתקרבים, זינק הנער מהאוטו וברח, המפתח בידו. המשטרה הגיעה, גבתה עדויות והזמינה את שנבל לתחנת המשטרה, שם שמעה שהנער נעצר, והבינה שהשוטרים מתקשרים להוריו ומזמינים אותם לבוא לשחרר אותו בערבות, אבל הם לא הגיעו והוא נשאר עצור. אחרי שאנשי המזפ השלימו את נטילת הראיות מהרכב, נסעה שנבל לביתה והמשיכה במסלול חייה. כעבור כמה חודשים התקשרה אליה עובדת סוציאלית בשם סארי גרבלי וביקשה לשכנע אותה לעבור הליך של צדק מאחה, שבמסגרתו תגיע עם מלווים לבחירתה, לפגישה עם הנער ומלווים שהוא יבחר. הוסבר לה שבמפגש המכונה היוועדות, היא תתאר כיצד השפיע עליה ניסיון הגניבה ואילו השלכות היו לכך על חייה. לאחר מכן, הנער או מי מבני משפחתו יבקשו את סליחתה, והיא גם תוכל לבקש פיצויים על הנזק שנגרם לה ולחשוב על עונש מתאים להשית על הנער. כבר התחלתי לחקור אז על פסיכולוגיה של פיוס, אז ברור שהייתי מעוניינת, אומרת שנבל, כיום מרצה וחוקרת במחלקה לפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת תל אביב. לאחר מפגש הכנה עם העובדת הסוציאלית, הגיע שנבל למפגש המאחה. בן זוגה היה על תקן המלווה שלה, והאב והאחות של הנער היו המלווים שלו. הנער לא הישיר אליי מבט, רק אחד חטוף בסוף הפגישה. אני חושבת שהוא היה נבוך מאוד. אחותו הייתה בחורה מרשימה. גם היא וגם אביהם אמרו שהם מתביישים בהתנהגות שלו. זה הפתיע אותי כי בלילה שבו נעצר הם לא באו לאסוף אותו, ולכן הסקתי שהם רגילים לכך שעוצרים את הבן שלהם, או שהם מהסוג המזניח. אבל בפגישה ראיתי שהאבא לקוי ראייה, ולכן הוא לא יכול היה לנהוג בלילה לתחנת המשטרה. סארי, העובדת הסוציאלית, הציגה לנו קונחייה והסבירה שמי שמחזיק אותה הוא בעל רשות הדיבור. כל אחד סיפר את סיפור המקרה מהזווית שלו. הנער אמר שהוא מצטער שהיה כפוי טובה, כי זה קרה בעצם בעקבות הטרמפ שנתתי לו ולחבריו. לבסוף הייתי צריכה לקבוע מה יהיה הפיצוי או העונש שלו. הצעתי שהם יעניקו תרומה של 1,000 שקל לעמותה לקידום נערים בדרום הארץ. העובדת הסוציאלית הוסיפה לעונש מפגש שעליו לקיים עם נערים במרכז הקהילתי ביישוב שלו, שם יסביר מדוע פשע אינו דרך חיים נכונה. סיפורם של שנבל והנער הוא אחד מתוך היוועדויות רבות של צדק מאחה, שמתקיימות בישראל מאז שהגיע לכאן הפרקטיקה המיוחדת הזאת לפני כ-30 שנה. כל מי שעוסק בכך או שעבר הליך של צדק מאחה, לא משנה מאיזה צד של המתרס, נשבע שזו חוויה משנת חיים. ובכל זאת, מעטים מכירים זאת או שמעו על כך. אולי כל זה ישתנה בקרוב, משום שלאחרונה אישרה ועדת השרים לחקיקה להקים צוות לבחינת הטמעה של צדק מאחה בחוק הישראלי. מהלך זה צפוי לחשוף את האפשרות הזאת בפני הרבה יותר אנשים, וגם להפנות אליה משאבים. גרבלי ורחל שרבית, קצינת מבחן מחוזית ומנהלת שירות המבחן לנוער, הן חלוצות התחום בישראל. לפני 3 שנים גרבלי הלכה לעולמה, אבל המורשת שלה ממשיכה להתקיים. ההיוועדות הראשונה של צדק מאחה תחת שירות המבחן, יש גם אפשרות לעבור הליך של צדק מאחה באחת העמותות הפעילות בתחום, על כך בהמשך, התקיימה ב-1992 בהנחייתה של גרבלי. הצד הפוגע היה נער מהקהילה הבדואית שחשק במצלמה דיגיטלית ופרץ לחנות צילום בבאר שבע. המשטרה תפסה אותו ומאחר שמדובר בקטין, הוא נפגש מיד עם קצינת מבחן, גרבלי. היא נפגשה גם עם אביו של הנער. כמי שלא אוהב להגיע לאולם המשפט, שאל האב אם יש דרך לחסוך מבנו משפט. הוא העלה בקשה לא שגרתית, לפגוש באופן אישי את בעל חנות הצילום, ליישב איתו את ההדורים ולפצות אותו ישירות. מפקד המשטרה של האזור אז, פנחס יחזקאלי, וגם פרקליטת המחוז אז, עסקה לייבוביץ', הסכימו לנסות את ההליך החדש והיצירתי, אך ביקשו לדעת את מהלכו ותוצאותיו. בהיוועדות נכחו גרבלי, הנער הפורץ, אביו, בעל חנות הצילום, אשתו ועובד המקום. בעל החנות סיפר לנער שהוא גרם נזק לחנות ולסחורה, ואילץ אותו לסגור את החנות לכמה ימים כדי לתקן את הנזקים, מה שהצטבר לכדי 17,000 שקל. הנער ואביו התנצלו, והאב שילם את הנזק, תוך שהוא מבטיח שהנער עצמו יישא בנזק שגרם כדי שילמד לקח. האב גם התחייב שמעתה הוא וכל הקהילה שלו יקנו רק באותה חנות. בשיחות לאחר מכן דיווח בעל החנות שהפגישה עזרה לו להיות מפויס יותר, לקבל החזר הוצאות ופיצויים באותו רגע, וגם העניקה לו קהל לקוחות חדש. האב והילד היו מרוצים מפני שנחסכה מהם החוויה הקשה של ניהול תיק בבית משפט, והם הצליחו לפתור את המקרה בצורה מכובדת. את המושג צדק מאחה טבע התיאורטיקן אנגלי בשם אלברט אגלש, כדי להמשיג חשיבה המבוססת על פיצוי לנפגע, להבדיל מצדק עונשי, המבוסס רק על ענישת העבריין. צדק מאחה הוא סוג של קריאת אגר על ההליך הפלילי הקלאסי, או ריקליימינג שלו בחזרה מרשויות מדיניות פורמליות וגנריות אל חק הקהילה, שבה מצויים משאבים מותאמים לפתרון סכסוכים. אבל אין ספק שאת התיאור היפה והתמציתי ביותר העניק להליך פוגע ישראלי שעבר את התהליך והביע חרטה. זה כמו לעשות שלום קטן בין אנשים. ברובד המושגי, צדק מאחה מציע עדשה שונה להסתכלות על הפשע ועל הדרכים הראויות להגיב לו, כתבה דוקטור טלי גל, ראשת בית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה, בספר מפגיעה לאיחוי, צדק מאחה ושיח מאחה בישראל, מגנס 2016. את הספר ערכה גל יחד עם אורי ענאי, פרופסור אמריטוס מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, ושתבע את המונח בעברית צדק מאחה, כתרגום למונח הלועזי Restorative Justice. לדבריה, הפשע אינו נתפס רק כהפרת נורמה מוסרית משפטית מופשטת, אלא בראש ובראשונה כמעשה שפוגע באנשים ובמערכות יחסים. ברובד המעשי יש להליך כמה גרסאות, אבל בכולן שולט אותו נרטיב. מפגש בין פוגע לנפגע שמתקיים מחוץ לכותלי בתי המשפט. גל מסבירה זאת בספר כך. הצדק המאחה יוצר מסגרת בטוחה למפגש ישיר בין מבצע העבירה לבין הנפגע בסיוע מתאם או מגשר. כוח ההחלטה בהליכים אלו מצוי בידיהם של הצדדים ולא בידי נציגים של רשויות המדינה. בעלי העניין מעצבים במשותף תוכנית לאיחוי הפגיעות, העשויה לכלול איחוי סמלי, כגון התנצלות בעל פה ובכתב, איחוי חומרי, פיצוי או עבודות לטובת הנפגע או הקהילה, וצעדים למניעת הישנותן של הפגיעות, השתתפות בתוכנית שיקום, צעדי פיקוח ומניעה. הצדדים גם מסכימים על המועדים לביצוע התוכנית ועל הדרכים לפיקוח על מילויה והדיווח לרשויות על השלמתה או אי-השלמתה. בישראל, כשמדובר בקטין שביצע עבירה, כולם יתוארו כאן באופן כללי בלשון זכר לצורך קריאה קולחת, אבל הכוונה היא לשני המינים כמובן, אנשי שירות המבחן לנוער רשאים לשלוח להליך צדק מאחה עוד לפני הגשת כתב אישום, מתוך רצון להגן על הילד ולהעניק לו חיים נטולי כתב אישום. כשמדובר בבוגרים שביצעו עבירה, מוגש כתב אישום ועל השופט להחליט אם לשלוח לצדק מאחה, ואם הליך זה יתנהל בד בבד עם המשפט, או ישה את המשפט. בדרך כלל זה נעשה לפני שלב הטיעונים לעונש. את סיכום ההיוועדות שולחים קציני המבחן לשופט, שרשאי להחליט אם להתחשב בכך בגזר הדין, להוסיף משהו או להתעלם מהסיכום. לא כולם רשאים לעבור צדק מאחה. פגיעות בתוך המשפחה אינן עוברות הליך כזה, כי אז נדרשת התערבות עמוקה ורחבה יותר. גם לא פוגעים שהם מכורים פעילים לסמים או לאלכוהול, כי בשלב זה הם יתקשו לקבל אחריות מלאה למעשיהם. שני קריטריונים קריטיים חייבים לשרור על מנת לקיים הליך של צדק מאחה. שני הצדדים חייבים להסכים לכך. הליכים אלה נעשים מרצון ולעולם לא בכפייה. העיקרון השני הוא שהם יעשו רק אם הפוגע מודה בעבירה, כלומר לוקח אחריות. על ההליך שורה רוח נוצרית של אמונה בכפרה על חטאים, מחילה ושיבה אל דרך הישר. אבל בקלות אפשר לתרגם את הרוח הזאת גם לדתות ולתרבויות אחרות. גם היהדות מעודדת תיקון, חורץ ינאי, שהוא גם עובד סוציאלי בהכשרתו, ומוסיף שעובדים סוציאליים מתחברים לנרטיב של צדק מאחה בתוך האג'נדה המקצועית שלהם. אנחנו לא שופטים אף אחד, אלא מכבדים כל אדם, גם אם הוא עבר על החוק. גם אם חטא אדם הוא. אם אשב עכשיו מול עבריינית שעשתה דברים נוראים, השאלה הראשונה שאשאל היא, מה שלומך? מתוך גישה שמכבדת אותה. זו עבודה סוציאלית. זה לא מובן מאליו שפוגע ירצה לפגוש באופן אינטימי, גם אם מטווח את מי שהוא פגע בו. התחמקות מבית משפט במקרה של נערים והמתקת עונש במקרה של בגירים, הן לא סיבות מספקות להסכמת הפוגעים. לדברי ינאי, בראש ובראשונה זה מעניק לפוגע יחס מכבד. אומרים לו, שמע, אתה בן אדם שמעד, לא עבריין. בוא תתקן את הטעות, הוא מסביר. עצם זה שמעניקים לך שתי אפשרויות לבחירה, או להישפט או לפגוש את הנפגע, כבר מעצימה. נותנים לי לבחור, לא באים להשפיל אותי אלא לברר את העניין. כיום מתמקדת מערכת אכיפת החוק בהבאת עובר החוק למשפט, הרשעתו וענישתו. לא אחת תהליך זה בא לידי ביטוי בהדרה חברתית ובביוש הפוגע. אך האם הדרה וביוש האדם באמת ימנעו את ביצוע העבירה הבאה? צדק מאחל לעומת זאת מבחין בין האדם שעבר על החוק לבין העבירה שביצע. כבודו של עובר החוק כאדם נשמר, אך עליו לתת את הדין על המעשה שביצע מול הנפגע עצמו. במקומות רבים בעולם, אבל עוד לא בישראל, פועל כאן כרגע פיילוט בלבד, גם אסירים שכבר מרצים את עונשם רשאים לעבור הליך של צדק מאחה. כזהו סיפורו של פיטר וולף, בריטי שמבקר תכופות בישראל כי ארוסתו ישראלית וגם כדי לקדם כאן את הנושא. גם בימים אלו הוא נמצא כאן ונעתר ברצון לספר את סיפורו. אמו הייתה נערה צעירה כשילדה אותו ולכן גדל אצל הסבא והסבתא, שאותם הוא מתאר כאנשים קרים שלא הפגינו אהבה כלפיו. סבו היה שודד בנקים, וזה אורח החיים שוולף הכיר. הוא נתפס גונב בעצמו בגיל 9 ונכנס לפנימיה שיקומית, שהייתה גהנום על פני האדמה. בפנימיה הוא נאנס על ידי מי שהיו אמונים לשמור עליו. את השנים בפנימיית הזוועות סיים כשהוא פצוע נפשית ומכור להירואין. מאותו רגע יצא ונכנס לכלא על כל סוגי העבירות שיש, חוץ מרצח ואונס, כפי שהוא מדגיש, ובסך הכל היה במאסר 8 שנים מחייו. ב-3 במרץ 2002 הוא הזריק הירואין בפעם האחרונה בחייו, שתה אלכוהול בפעם האחרונה בחייו ועבר על החוק בפעם האחרונה בחייו. מסטול ושתוי הוא פרץ באותו יום לבית רנדומלי כדי לגנוב כמה פריטים בשביל מה שחשב שתהיה המנה הבאה, אבל הוא נעצר ושוב ישב בכלא. בשלב מסוים במאסר הציע לו שוטר בשם צ'רלס פולר לעבור הליך של צדק מאחה עם האדם שלביתו פרץ. וולף סיסקים, בעיקר מתוך סקרנות, הוא בטח לא שער את המהפך שההליך יעשה בנפשו ובחייו. הוא הגיע לפגישה מלווה בפולר, שנותר חברו הקרוב עד היום, ושם פגש את בעל הבית שאליו פרץ, וויל ריילי, גבר גדול וקשוח בפני עצמו. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי אדם שעשיתי נגדו משהו, נזכר וולף. לא חשבתי עד אז שהפשיעה שלי משפיעה על מישהו. זה לא עלה בכלל על דעתי. בשלב מסוים אותו גבר עצום וחזק התחיל לבכות ולהתנצל בפני אשתו שלא הצליח לשמור על הבית יותר טוב. הייתי המום. אני לא חושב שמישהו מבין את ההשפעה של הנזק שהם גורמים לאחרים. מעשה פשיעה הוא מעשה מאוד אנוכי. אם את משלבת את זה עם התמכרות, לא כתירוץ, כי זה אף פעם לא תירוץ לשום דבר, אלה שני מעשים של אנוכיות קיצונית. הקורבן בכלל לא במשוואה. הוא לא בראש שלך, ופתאום ראיתי אותו, ועוד בוכה ומתנצל על משהו שאני גרמתי. המפגש הזה היה נקודת מפנה עבור וולף, ריילי ופולר. לא רק שוולף מעולם לא פשע מאז, אלא עושה כל שביכולתו כדי לעזור לקורבנות פשיעה. הוא נרשם ללימודי קרימינולוגיה ולפני 14 שנה הקימו השלושה עמותה בשם Why Me. מקור שמה בתהייה בלתי מרפא של קורבנות פשיעה, למה זה קרה דווקא לי, שמסייעת לנפגעי עבירות להשתקם, בין השאר גם על ידי הליכים של צדק מאחה. זה מה שחיפשתי כל חיי בלי לדעת שאני מחפש. העיסוק בצדק מאחר הוא ההזדמנות שלי לבטא את עצמי האמיתי שלי, את הטוב, הנדיבות, האמפתיה. בימים אלה הוא עובד על כינון ועידה בינלאומית בנושא מכילה, שתתקיים בישראל בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן בפברואר 2023. מחקרים אקדמיים שנעשו בעולם ובישראל מלמדים שהשיטה יעילה. ראשית, מתברר כי פוגעים שעברו הליך של צדק מאחה פחות נוטים לחזור על עבירות בהשוואה למי שהופנו להליכים פליליים. מחקר שנעשה ב-2007 בקרב נערים בישראל שעברו את ההליך מצא ירידה בחצי בסיכוי לחזור לפשוע. 30% ממי שלא עברו את התהליך ביצעו עבירה נוספת, לעומת 15% בקרב מי שעברו צדק מאחה. במחקר ישראלי אחר שפורסם ב-2015, נמצא שמידת המסוכנות של הנערים ירדה משמעותית לאחר ההליך, לעומת נערים שלא עברו אותו. המחקרים מלמדים שהפרקטיקה הזאת מוצלחת במיוחד כשמדובר בבני נוער. כולם נשבעים שזה עובד כמו תרופת פלא לבני הגיל המועד לפורענות. במחקר מ-2015, כל ההורים ו-70% מהנערים העידו שהתהליך השפיע לטובה. הורים דיווחו על שיפור בהבנה ובקרבה ביניהם לבין ילדיהם ועל חיזוק הסמכות ההורית. מחצית מהנערים ציינו שהתהליך השפיע לטובה על התפקוד החברתי והלימודי שלהם. 97% מהמשתתפים מילאו את כל החובות שקיבלו על עצמם בהיוועדות, כמו התנדבות לפעילות חינוכית, טיפולית או קבוצתית. 73% מהנערים גם עמדו בהתחייבות שלהם להשקיע יותר בלימודים. בישראל, שבה התקיימו עד היום קרוב ל-10,000 הליכי צדק מאחה של בני נוער בשלל עבירות, רכוש, אלימות, עבירות מין, עבירות ברשת וגם עבירות לאומניות, יש לנפגעים זכות וטו על התהליך. משירות המבחן פונים אליהם בשאלה אם הם מוכנים שהתהליך יתקיים ומספקים להם 3 אפשרויות. או שהם יסכימו לתהליך וירצו להשתתף בו, או שהם יסכימו לתהליך בלי להשתתף בו, או שהם יטילו עליו וטו ויחליטו שהנער הפוגע צריך לעמוד לדין באופן רגיל. שיעור הנפגעים שמוצע להם הליך של צדק מאחה בישראל ומטילים עליו וטו הוא בין 9-12%, נמוך בהשוואה לממוצע של 40% ברחבי העולם. בישראל פועלות 2 תוכניות של צדק מאחה לבני נוער. האחת נקראת הנף, ה-נ-פ, ראשי תיבות של היוועדות נפגע פוגע, והיא כוללת מספר מצומצם יותר של אנשים במהלך ההיוועדות. השנייה, ייחודית לבני נוער ושכיחה יותר בישראל, נקראת קדם, קוף דלד מם, ראשי תיבות של קבוצת דיון משפחתית. קצינת המבחן שעורכת לנער הפוגע את החקירה הפסיכו-סוציאלית, מחליטה איזה מודל מתאים יותר. נער שיש סביבו דאגות, מורכבויות, חשש שיחזור לפשוע, יתאים יותר לקדם, מסלול שמספק את האלמנט של איחוי, לצד בניית תוכנית כוללת להעצמת הנער, שמנוסחת על ידי הנער עצמו, משפחתו, תומכה ואנשי המקצוע. הנף מתאימה למי שזקוקים לאיחוי יותר ממוקד סביב העבירה שביצעו. ליאורה עוזר, מנהלת עמותת קדם, שעורכת את 2 התוכניות של הצדק המאחה עבור המדינה, מסבירה שבשלב הראשון עובד סוציאלי מגיע אל בית הנער, לשמוע מפיו ומפי משפחתו מה בכלל קרה. הגענו באמת לכל מקום בישראל, מקריית שמונה ועד אילת, מעבר לקו הירוק ובתוך הקו הירוק, במערב ירושלים ובמזרח ירושלים, אצל משפחות חרדיות, דתיות, חילוניות, יהודיות ומוסלמיות. עצם זה שאנחנו מגיעים אל המשפחה, ולא היא אלינו, זה כבר בעל משמעות. יש משהו מאוד שוויוני בפעולה הזאת. עוזר מספרת שהתהליך מסוגל לשנות גם דינמיקה קשה בין הורים לילדים. בצדק מאחה אנחנו מאמינים שבכל אחד יש כוחות, ואם הם יעבדו יחד וכל אחד ייתן קצת כוח, ביחד יש להם המון כוח. זו העצמה אדירה למקום ההורי בחיי הנער. הרבה פעמים ההורים הם אנשים שאיש לא הקשיב להם קודם, או ששפטו אותם על הורות פחות מיטיבה. אחרי שהנער מביע נכונות להשתתף בהליך כזה, מתקשרת המנחה לנפגע. פעמים רבות זה הטלפון הראשון שהם מקבלים לאחר שהגישו תלונה. אני תמיד מדריכה את המנחים אצלנו שהם לא מגיעים אל הנפגעים כדי שאלה יסכימו להשתתף בתהליך, אלא כדי לאפשר להם לדבר על מה שקרה, על ההשלכות והנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהמעשה. לכן, גם אם נפגע אומר בסוף הפגישה, תודה, זה נשמע אחלה, אבל מבחינתי חשוב לי שהנער יעבור את ההליך המשפטי, אני מודה לו על הזמן שהקדיש לי, ומניחה לזה. עצם זה שהקשבתי ונתתי מקום והכרה לפגיעה, זה כבר טוב. אם יש אישור של הנפגע לקיים היוועדות, מחליטים מי האנשים המשמעותיים בחיי כל צד ומזמינים אותם להצטרף. דמייני נער בן 15. הוא פיצי, מסבירה עוזר. לילה לפני הוא יודע שמחר יצטרך לתאר את הפגיעה שגרם מול אבא, אמא, סבתא, דוד, המחנכת, מאמן הכדורגל, קצינת מבחן, חוקר נוער של המשטרה ומי שהוא פגע בו. אחר כך יש סבב שבו כל אחד מספר את החלק שלו בהקשר של העבירה. קוראים למה שהנער עובר בושה משלבת. הוא מתבייש, אבל כולם תומכים בו מסביב. לא מתייגים אותו ולא מבטלים אותו. בניגוד לבושה מתייגת שהיא לא חיובית ולא עוזרת לשיקום. ורדה רפפורט, מנהלת שירות המבחן לנוער ויושב ראש הוועדה הבין משרדית לצדק מאחה, מבקשת להדגיש שבושה משלבת היא גינוי של המעשה, לא גינוי של העושה. בתום החלק הראשון של סבב הדיבור, עובדים על רשימת דאגות שקשורות בהתנהגות הנער. לאחר מכן הנער ומלוויו יוצאים לחדר אחר, ובונים יחד תוכנית טיפולית שתיתן מענה לדאגות שנרשמו, לצד רשימה נוספת של תיקון ספציפי כלפי נפגען העבירה. בשלב האחרון מתכנסים שוב כולם, מכירים את התוכנית ומוודאים שהיא אכן נותנת מענה לכלל המרכיבים. העוצמה של התהליך תמונה בכך שהיא הופכת את המערכת המשפחתית של הנער למשמעותית, מסבירה רפפורט. לדוגמה, באחד המפגשים עלתה דאגה שההורים לא נמצאים מספיק בבית ואין תקשורת טובה בינם לבין בנם. אז כל המשפחה התחייבה שבכל יום שני הם ישבו יחד כדי להגביר תקשורת ומעורבות. בשנים האחרונות הצטרף סוג חדש של עבירות לסל הצדק המאחה בקרב בני נוער. פגיעות מיניות במרחב הווירטואלי. הפגיעות האלה מעוררות קשיים וצרכים ייחודיים, כי במקרים רבים אלה קטינים מאותו בית ספר, מסבירה רפפורט. אחד המקרים המורכבים ביותר היה של נער שעמד לדין על פגיעת רשת קשה כלפי כמה נערות. במקרה הזה הנער עבר הליך תיקון במקביל להליך הפלילי מול שני שלישים מהנפגעות שהיו מוכנות לכך. שליש מהן סירבו לקחת חלק. בתום ההליך כתב הנער לאנשי שירות המבחן. המפגש עם הנפגעות העלה הרגשה שאי אפשר להסביר במילים. לא האמנתי שזה יכול לקרות. זה מנוגד להליך הפלילי שהוא מעין מלחמה בין הצדדים. כאן יש פתח לתהליך של שלום. ההליך הזה עושה טוב לשני הצדדים. בתוך התהליך הפלילי אני עסוק בעצמי, ופתאום בתהליך של הצדק המאחה, במפגש, אני עסוק במה שקרה לאחרות שנפגעו ממני. זה תהליך משנה חיים. באופן טבעי, נפגעי העבירות לא ססים לפגוש את מי שפגע בהם, בוודאי לא אם המקרה הותיר פחד, צלקות רגשיות ו/או טראומה. ובכל זאת, חסידי הצדק המאחה מבטיחים שהם יצאו נשכרים מכך. מחקרים מהעולם מחזקים את טענתם, לפיהם נפגעי העבירות שעברו צדק מאחה חווים פחות סימפטומים פוסט-טראומטיים, מעידים כי הם מרגישים טוב יותר בעקבותיו ומתארים עלייה בתחושת האמון כלפי רשויות האכיפה ומערכת המשפט. קודם כל, הדמות הדמונית שאחזה בדמיונם מאז הפגיעה מקבלת צלם אנוש. במחקר של שירות המבחן לנוער מ-2007 נמצא ש-68% מהנפגעים שינו לטובה את דעתם לגבי הפוגע. 81% לא חוששים שהוא יפגע בהם שוב. באחד המקרים שהראו בישראל הותקפה באלימות אישה יוצאת העדה האתיופית. בחודשים עד ההיוועדות היא הייתה בטוחה שתקיפתה התרחשה על רקע גזעני, על כל התחושות הקשות הנלוות לכך. בהיוועדות היא שמעה מפי הפוגע שלא היה לזה קשר לצבע אורה, אלא שהפגיעה הייתה אקראית לחלוטין, והוא קלה. תוכנית צדק מאחל למבוגרים מטעם המדינה הוקמה ב-2004, ובמסגרתה בכל שנה מתקיימים כמה עשרות הליכים. לדברי מיטל ביאליק, מנהלת נפת הרצליה בשירות מבחן ומרכזת התוכנית, התהליך מציע לנפגעי העבירה משהו ששום דבר אחר לא מסוגל להשיב להם, את חוויית השליטה. כדוגמה היא מספרת על הליך שבו השתתפו פוגע ונפגע בתאונת פגע וברח. במהלך ההיוועדות הנפגע ביקש פרטים על אופן השתלשלות התאונה. הוא לא זכר מה בדיוק קרה שם, ורק ההליך המיוחד הזה אפשר לו לשאול שאלה כזאת ולקבל עליה מענה כן ומשמעותי. היא הוסיפה שבקרב נפגעי עבירות רבים יש תחושת אשמה, שמשהו שעשו גרם לפגיעה דווקא בהם. כדוגמה היא מספרת על קשיש שדירתו נפרצה ותחולתה נלקחה. בהיוועדות הוא שאל את הפורץ, למה דווקא בחרת בדירה שלי? מה ראית בה או בי שגרם לך לחשוב שהיא יותר קלה לפריצה? הפוגע ענה שזו הייתה בחירה אקראית לחלוטין, ושלא היה דבר שאותו קשיש היה יכול לעשות כדי למנוע זאת. האמירה הזאת שחררה מועקה גדולה שרבצה על הנפגע והרגיעה את תחושת הפחד שלו, מתארת ביאליק. לצד רשויות הרווחה בישראל פועלות בתחום גם עמותות עם דגשים מעט שונים. כזו היא למשל מוזייקה, עמותה שהקים הרב מיכאל מלכיאור במטרה לשנות את תרבות המחלוקת בישראל והחלה להנחות מפגשים של צדק מאחה ב-2004. נכון שכולם יוצאים מורווחים מהליך של צדק מאחה, אבל אצלנו כעמותה, להבדיל מהתהליכים שמתבצעים בשירות המבחן מטעם המדינה, הפוקוס הוא לעזור לנפגעי עבירות במקומות שבהם המערכת הפלילית לא נותנת להם מענה. כל מה שהם זקוקים לו כדי להתאושש מהטראומה, מסבירה נעמי לבב יורן, רכזת מקצועית במוזייקה. לבב יורן מציינת שמקבלים מקרים רבים של תקיפות אנשי שירות, עובדים סוציאליים, מאבטחים, רוקחים, נהגי אוטובוס, עניין שכיח בתרבות הישראלית הנוכחית, לצד התקפי זעם בכבישים. למשל, לא מזמן הם ערכו היוועדות בין גבר בוגר, עובד הייטק, שהתרגז על נהג המכונית שלצידו ותקף אותו. הפוגע סיפר שבעקבות התקיפה התבייש בעצמו עד כדי כך, שלא הלך לעבודה ומיעט לצאת בכלל. ההיוועדות עזרה לו להשיב לעצמו את כבודו, להתנצל ולקבל אחריות. מקרה אחר שהגיע להיוועדות במוזייקה כלל תאונת פגע וברח, שבה גבר פצע קלות שני הולכי רגל וברח. בהיוועדות סיפרה אחת הנפגעות שעכשיו, לראשונה זה שנתיים, היא יכולה לישון בלילה כי היא רואה שהפוגע אינו מפלצת, אלא מי שלרגע איבד את שיקול הדעת שלו. תחום גדול שבו מענה ובקשת סליחה בפני נפגעי עבירה, ואם לדייק נפגעות עבירה מחולל פלאים, הוא פגיעות מיניות. תוכנית בצדק, הפועלת תחת עמותה בשם המרכז הישראלי לגישות מאחות, נולדה מתוך רצון לתת מענה ספציפי לנפגעות עבירות מיניות, מענה שלא קיים במערכת הפלילית. פני לייסט, יוזמת ומנכלית בצדק, הביאה את היוזמה לישראל לפני 13 שנה, ובכך הפכה למקום הראשון בעולם שבו מתקיימים הליכים של צדק מאחה בתחום עבירות המין מחוץ להליך הפלילי. לייסט מציינת שמרבית הפניות קשורות לפגיעות בתוך משפחה מורחבת או בקהילות סגורות. היא מספרת למשל על מקרה שבו אישה נפגעה מינית על ידי חבר בתנועה שבה שניהם חברים במשך שנים רבות. הנפגעת הרגישה שהקרקע נשמטת מתחת לרגליה. לא רק שהיא נפגעה, גם אנשים שהיא ראתה בהם משפחה לא טיפלו במקרה כראוי להרגשתה, מתארת לייסט. אחד הדברים שמבדילים בין הליכים פליליים לבין הליכים שלנו, הוא שאנחנו לא מגדירים את סוג העבירה. לא חשוב לי אם זה אונס או מעשה מגונה, מה שחשוב זו הפגיעה, ההשלכות, הנזקים. אין לי עניין בראיות או בהתיישנות, וכך אנחנו יכולות לטפל במקרים שבית המשפט לא יכול לתת להם מענה. תוכנית בצדק יכולה לקבל גם פניות ישירות מהפרקליטות. למשל, במקרה אחד הגישה המשטרה כתב אישום על אונס. כשהפרקליטות נכנסה לאובי הקורה, היא חשבה שקיום משפט יהרוס גם לפוגע וגם לנפגעת את החיים. המקרה לא התאים להליך צדק מאחה של רשות המבחן, כי הפוגע סירב להודות באונס, והקריטריון של המדינה הוא הודעה בכל סעיפי האישום, אבל כן התאים לתוכנית בצדק. זה היה תהליך מרגש וחזק כל כך, מתארת לייסט. היה ברור שלא מדובר בעבריין מין, אלא בנער ונערה שהיו מאוד קרובים קודם לכן, ובעקבות השפעה של סמים ואלכוהול, נחצה גבול. הם עברו היוועדות כל כך אפקטיבית ומרפאת, עד שבית המשפט סגר את התיק. לא רק פגיעות מיניות ניתנות לאיחוי בהליך הזה, אלא גם עבירות אחרות, כמו גניבה ממושכת ויומיומית מהמעסיק. היוועדות כזו התרחשה בין עובד מפעל, שנהג במשך שנים לגנוב שאריות חומרי גלם בשווי מצטבר של עשרות אלפי שקלים ולמכור אותן לתעשיות מזהמות. כשנתפס הוא הודה מיד, הביע חרטה ולקח אחריות על הפגיעה בסביבה ובמעסיקיו. המעסיקים מצידם תיארו את הפגיעה באמון וביכולתם לסמוך על אנשים, גם ברמה הארגונית וגם ברמה האישית, ודיברו על השלכות המקרה על סגנון הניהול שלהם. הפוגע תיאר את הרקע לביצוע העבירה ואת השתלשלות העניינים, ותיאר את המחירים האישיים והמשפחתיים שהוא כבר משלם על כך שפוטר מעבודתו. למרות משבר האמון, לאחר ששמעו את הנאשם, ביקשו המעסיקים להבין ממנו כיצד ניתן לזהות מצוקה של עובדים מבעוד מועד ולסייע להם באופן שימנע את ההידרדרות לגניבה. בהסכם ביניהם הוחלט על שירות למען הקהילה לצד פיצויים. בגזר הדין, השופט התייחס בחיוב לתהליך הצדק המאחה, והצביע על משמעותו הרבה של התיקון ועל הערך החברתי של מניעת עבריינות חוזרת. ההליך הקשים מתכליתו של המשפט הפלילי, כתב בפסק הדין. לאילו עבירות צדק מאחה לא מתאים? זו לא השאלה הנכונה, פוסקת עוזר. אם יש מצד אחד נפגע או נפגעת שמעוניינים בתהליך כזה, ומצד שני פוגע או פוגעת שלוקחים אחריות, מביעים חרטה ורוצים לעשות הליך של תיקון, אז אנחנו כחברה צריכים לאפשר את זה. זה לא חייב לבוא במקום בית משפט או עונש מאסר. זה יכול לבוא במקביל או בנוסף, או אפילו אחרי שאדם נאסר והוא מרצה את עונשו או סיים לרצות אותו. אם זה מה שאנשים רוצים, זה שלהם. זה לא שלנו להגיד להם לא. הלוואי שתהיה לנפגעים אפשרות להגיש תלונה במשטרה ולשאול את המדינה מה עוד יש לה להציע, פרט להליך פלילי. וגם שפוגעים יוכלו לשאול אילו תוכניות של תיקון אני יכול לקיים. החלום שלי הוא שהשאלה תהיה למה לא צדק מאחה. כלומר, שצדק מאחה יהיה ברירת המחדל בכל פעם שמישהו יפגע במישהו אחר, מסכמת לבב תורן. לצדק מאחה יש אח קרוב בשם בית משפט קהילתי, שגם בהצלחה שלו למנוע פשיעה מחודשת ולהביא מזור לקורבן, נשבעים כל העוסקים במלאכה. גם זו חלופה להליך הפלילי, ובישראל פועלים 6 כאלה מאז 2014, תחת הפיקוח של בית משפט השלום, ועד כה עברו בהם הליכים כ-1,000 איש. בחודש שעבר הם אף עוגנו בחקיקה לאור ההשפעה הטובה שלהם, והוחלט להרחיב את היריעה ולהקים עוד בתי משפט קהילתיים ברחבי הארץ. בבסיס בית המשפט הקהילתי ניצבת התפיסה ששיקום חלק מהעבריינים ושילובם בחברה יביאו יותר תועלת מאשר ענישה. בתי משפט קהילתיים מתאימים למי שמצוקה כלכלית, התמכרות, התעללות בילדות או הזנחה, הובילו אותם לפשוע. ההתמקדות היא בטיפול בעבריין, מתוך זיהוי כוחות המצויים בו, חיפוש אחר אפשרויות של תמיכה בו, ליווי ותהליכי העצמה שלו למניעת החזרה לפשיעה. ההליך המשפטי מתנהל באווירה ידידותית, תומכת, שתארה אחר פתרונות שיקומיים והעונשים המוטלים הם בדרך כלל חינוכיים, כמו התנדבות או דרישה להשלמת השכלה, תהליך גמילה, מציאת עבודה או תשלום חובות באופן הגון. הצוות בבית משפט קהילתי מורכב משופט, תובע משטרתי, פרקליט, סנגור, קצין מבחן, עובד סוציאלי ורכז. הכוונה גם לבעלות מקצוע כמובן. התנאי להיכנס להליך כזה הוא הודעה בביצוע עבירה במסגרת הסדר טיעון ומחויבות לעבור שיקום. לאחר החלטה על תוכנית שיקום מתקיים פיקוח הדוק על יישומה. איך הקהילה קשורה? בתי משפט קהילתיים מבקשים לשנות גם את תפיסת הסביבה הקרובה כלפי הפוגעים ולשלב אותה מחדש בקהילה, ולכן ההליך מתקיים בשיתוף פעולה עם ארגונים ועמותות רלוונטיים, מרכזים קהילתיים ונציגי קהילה. חוץ מרצח ואונס, עשיתי הכל, ואז פגשתי לראשונה את אחד הקורבנות שלי. כתבתה של נטע החיטוב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.